לילה טוב, אנחנו ממשיכים במסע המופלא במסגרת הסדרה עיר השחר ללימוד משותף של ברכות השחר מתוך רצון לעשות בזה שינוי אמיתי. שבוע פגשתי איזה גברת אחת שהייתה בשיעור דומה שעברתי במקום אחר לפני הרבה זמן, היא אמרה לי, תדע לך, אני מאז אומרת ברכות השחר, לא מתפללת אבל אני אומרת ברכות השחר. אז אנחנו רוצים, מנסים לעשות שינוי אמיתי בעניין של ברכות השחר ולהגיד אותם לאט לאט, לנשום אותם, להבין על מה אנחנו מברכים, על מה אנחנו מודים, לפגוש כל בוקר את כוחות החיים. בוא נגיד ככה, הבוקר יכול להיות הקטסטרופה של היום, אין, מלא בחרפות וגידופים, אוף, לקלל את השעון, לקלל את החבר, תעצבן על זה, ויכול, אם עושים אותו כמו שצריך, להיות המקום הכי סגור את הדלת. זכריה, סגור את הדלת, תודה. להיות מקום משמעותי שבו פותחים את היום כמו שצריך וכן זה הדרך, וחלק מזה אני מקווה יעזור לנו העניין של הבנת הברכות. אז נדמה לי שלפני שבועיים דיברנו על שבוע שעבר היה על חג הסיגד. מה? זוקף כפופים, בדיוק. ומאז שמתי לב שאנשים פה הולכים הרבה יותר זקופים במכון. והם יותר גמישים גם, ומבינים את הצורך בגמישות בעבודת השם וכן זה הדרך. היום נדבר על פוקח עיוורים, שזה כמובן ברכה שנוגעת לכוח מאוד מאוד מרכזי, כוח הראייה שלנו, וננסה להבין ביחד על מה לכוון. שלוש כוונות בדף לפנינו, שלוש כוונות על פוקח עיוורים, בסדר? בעזרת השם. אז בואו נתחיל מהפרשה. יצחק אבינו הוא עיוור, בסדר? אני מנסה כאילו לבודד לרגע אחד את כוח הראייה, על מה אנחנו מודים בכוח הראייה. מי שלא עלינו, אין לו ראייה, מה הוא מפסיד? מה הוא מפסיד בעצם? מה אין לו? הוא לא רואה, אבל בסדר. מה הוא מפסיד? נדע מה הוא מפסיד, נוכל להבין על מה אנחנו מברכים. אז יש לזה המון המון מקורות לעניין הזה, אבל הכי בולט זה בפרשה אצלנו. אנחנו מיד נגיד כאן ממש כוונה שצריך לכוון, אני חושב. אצלנו בפרשה יצחק הוא עיוור. כיוון שהוא עיוור, אז אפשר לעשות מה שרבקה אמרה ליעקב. עכשיו, יצחק שם לב שהכל כל יעקב. כלומר, הוא מבין שיש כאן איזה... אבל בכל אופן, זה לא... הרי הוא אומר הכל כל יעקב, נכון? ובכל אופן, הוא הולך על הידיים ידי עשיו. למה? למה? מה הסיבה? מה? חושה... מי ביניהם יותר ודאי? חוש המישהו שלמה, חוש השמיעה, יפה, חוש השמיעה, יש לו מעלה ויש לו חיסרון. המעלה שלו זה שהוא יותר רוחני. יותר רוחני. אנחנו שומעים כרגע את הרעשים מחוץ לדלת. אנחנו לא רואים. הקיר חוסם בעד הראייה, השמיעה, תחשבו על זה, היא חוצה קירות, חוצה דלתות. יש לה... חשבתי שאולי בגלל זה לא מברכים, כשהכנתי את השיעור, אז שאלת עצמי, למה לא מברכים פוקח חרשים או משמיע? הרי בלילה אנחנו גם לא כך שומעים, והתשובה היא שזה לא נכון. אנחנו בהחלט לא רואים שאנחנו ישנים, העיניים עצומות, אבל השמיעה, יש, אתה ילד יבקיע, אתה תשמע, תלוי כמה מי ישמע ראשון, אבא, אמא, יש איזה... זה חוש רוחני שהוא מצליח לחדור אלינו גם כשאנחנו ישנים. אדם... שומע, יש לו איזה תדר שמיעה מסוים. ראייה לא. אז זה מצד אחד, זה כאילו הגריאותה. מצד שני, מה המעליותה של ראייה? אז אני אוהב, יש לי משחקים שאני אוהב לשחק עם עצמי. חלק מהמשחקים זה ש... אני מוכר לכם עכשיו טיפ, אני מוכר לכם משחק. אני יושב אתם בבית הכנסת, אני יושב מקדימה. חזן, בדרך כלל מתפלל, בקבלת שבת מתפלל בבימה. בדרך כלל זה ילד. אז שואלה ילד לתפילה, אני לא מסתובב לראות מזה, אני מנסה לזהות אותו מהכל. ולא תמיד זה קל. לפעמים יש ילדים שיש להם קול מובהק, זה כזה, אתה מיד מזה. אבל לפעמים, דוגמה השבת, עלה ילד, וואלה התלבטתי, מי זה הילד הזה? בסוף אמרתי, זה הבן של משפחת פלוני, וסובבתי את הראש, וזה לא היה הוא, זה היה ילד אחר. אבל היה להם קול נורא נורא דומה. אחרי זה שם באיזשהו סיבוב, בסלסול בגובה, שמתי לב להבדל. לאחים יש הרבה פעמים קול דומה. נכון, מרימים את הטלפון, ואתה מבקש איזה אח, ועונה האחיו הזה, ומתחיל לעבוד עליך גם, כן? כל זה. היה לנו פעם איזה קטע מדהים בבית, שאשתי התארחה אצל איזה משפחה, ואחותה חיפשה אותה. עכשיו, לאחות של אשתי יש קול דומה לאשתי, ולאשתי היה קול דומה למערכת שהתארחה אצלה. אז אחות של אשתי חיפשה אותה, וענתה המערכת. אז המערכת בטוחה שמי שמדבר איתה בטלפון הצד השני זאת אשתי, כי יש להם קול דומה. והאחותה בטוחה שמי שמדבר איתה, זאת לא המערכת אלא זאת אשתי. אז כל אחד מדברת, כאילו, משני הצדדים זה אשתי, מדברת עם עצמה, כאילו. ורק לקח להם זמן להבין, רגע, את לא, לא, אני לא, אז כאילו לעשות, מה, הכל הוא, אין לו ודאות. אין לו ודאות. הוא מעומעם, יש איזו עמימות. יש לזה מעלה, כמו שהזכרנו, אז הוא יותר רוחני. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. תשמע, יש לזה חיסרון. מה החיסרון? זה לא ודאי. ולכן, במקומות שמתעסקים בוודאות, נגיד בחלקי התורה, איזה חלק הוא החלק הוודאי? חלילה! ההלכה מלאה מחלוקות. בסוף אנחנו צריכים לפסוק איך לעשות, אבל ההלכה, כל נושא הלכתי שאתה לומד, יש דעה לפה, דעה לפה, דעה לפה, דעה לפה, נכון, הכל מלא מחלוקות. איפה אין מחלוקות? באיזה חלק בתורה? מה? איך, איך? וואי. חלילה! מה? לא, בפנימיות. בפנימיות התורה, אין מחלוקות. ככל שאתה הולך יותר פנימה, אין מה, אתה נוגע בשורשים. העץ למעלה יש לו ענפים, ענפים, ענפים. בפנים, הגזע הוא אחד. אז בזוהר, תא חזי. בגמרא, תא שמע, בו הוא שמע. שומע, אני שומע, אני שומע. בזוהר, תא חזי, בו הוא ראה. ודאי, ברור, הנה, הקדוש ברוך הוא מתגלה. בסדר? יוצא לפי זה שהברכה על הראייה היא ברכה על הוודאות. אדם מברך, זה כוונה אחת, שאני פוקח את העיניים ומצליח לראות דברים, זה לא רק שאני רואה, זה ברור, אבל היום מישהו אמר לי, דרך אגב, אולי נגיד פה כמה חידושים מעולם הראייה, המציאו משקפיים בארצות הברית שמתקנים עיוורון צבעים. זה לא המון כסף, אבל יש מי שסובל כאן לעניין הזה, יש 20 דרגות של עיוורון צבעים. בדרגה הראשונה של עיוורון צבעים זה חוסר יכולת להבחין בין חום בהיר לאדם דם. שזה לא אמור להפריע כל כך, לא, 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 לא תמיד שמים לזה לב בכלל, אבל בדרגות החמורות זה חוסר יכולת להבחין בין אדום לירוק. זה הדרגה החמורה של עיוורון צבעים, ויש, זה נגרם כי כאילו, לא משנה, מסובך לי להסביר, אבל יש משקפיים שמתקנות את זה, המציאו משקפיים שמתקנות את העיוורון צבעים. סגור סוגריים, אני אומר, הברכה על הראייה היא בעצם ברכה, היא מפגש עם עולם הוודאות. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי עוד? קודם כל, מהביטוי אחיזת עיניים, נכון? אם אני מצליח להיות מהיר כזה עם ידיים ש... וואו, איזה קטע, איך זה קורה? כלומר, אנחנו נורא מתפלים, כי העיניים שלנו רגילות לראות, הקלף אמור להיות כאן, איך הוא זז לשם? אז יש כזה, מי שהוא מצליח לאחוז את עינינו, הוא מפתיע אותנו, כי העיניים מבקשות ודאות. הגמרא גם היא במסכת ברכות, כשהגמרא רוצה לתת לנו סימנים, מתי אפשר להתחיל להתפלל, תפילת קריאת שמע? אז היא אומרת, מי ש... יש שם שתי דעות במשנה, זוכרים? דעה אחת. זה הדעה השנייה, נראה לי. הדעה הראשונה, מי שיכיר את חברו, ברחוק ד' אמות. זיהיתי אותך. דעה שנייה, יותר מחמירה, שיבדיל בין תחלת ללבן, ודעה שלישית עוד יותר מחמירה משיבדיל בין תחלת לכרטיש, שזה בין תחלת לירקרק, שזה ממש צריך... כלומר, בוחנים את רמת הוודאות שלך. כמה אתה ודאי. כמה אתה מסוגל להגיד ראיתי, זה זה. אז הברכה, אנחנו קמים בבוקר, פוקח עברים, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, תן לי היום להצליח, להגיע לוודאות. להחלטות טובות, שאני אשלם איתם, לא להסתפק כל הזמן, לא להתלבט, התלבטויות שאין להם סוף. קבל החלטות, להיות ודאי, להיות, לפגוש את העולם, לדעת לקבל החלטות, מה שטוב טוב, מה שלא טוב לא טוב, להימנע. כתוב שהרשעים מלאים חרטות, מלאים ספקות. והצדיק, יש לו ודאות פנימית. זה ודאות פנימית. כן, פוקח עברים, קדוש ברוך הוא, תפקח לי שאני אראה מול העיניים. נכון, יש מושג שנקרא התבהרות. פתאום אדם מבין. פתאום הוא אומר, זה ככה, אני יודע שצריך ללכת. לפעמים אפילו, זה בדברים של קניות. פתאום, זה. פתאום, נכון, שזה החפץ הזה, אני רוצה אותו. שזה פתאום איזה ודאות. לפעמים אפשר להסתבך. הרבה מאוד זמן עם קרמיקה כזאת, קרמיקה אחרת, בסוף יש לאדם איזה ודאות, ובוודאי בדברים יותר מתקדמים, כמו עם מי להתחתן, וכמו איפה לגור, ואיזה מקצוע לבחור, ועוד דברים מן הסוג הזה. אז אנחנו ממש צריך תפילה על הוודאות, כי התלבטות אינסופית יכולה לגמור את הבן אדם, הוא לא יוצא מזה, הוא כל רגע, במיוחד בדור שלנו, שיש אינסוף אפשריות לכל דבר, פשוט לא גומר, האדם יכול כל החיים דוח במקום, לא לזוז. אתם מכירים, יש איזה... מה, איזה קשר לוגי כזה, שאדם הוא פשוט, בסוף הוא לא זז לשום מקום. אם הוא ייקח ימינה, אם הוא ייקח שמאלה, יאללה, תחליט. אפילו תטעה, אבל גם טוב, תחליט, ואחרי זה תתקן. אחרת אתה... אז זה הברכה הראשונה. אולי הרב קוק מדבר על זה כאן במקור הראשון, שהוא כמובן מעולת ראייה, אומר הרב זצ"ל, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים, כל סדר הברכות הללו הולך ומפרט את ההודעה של החזרת הנשמה אל קרבנו על ידי היקיצה. אם יכין לי מישהו, זה כוס תה חם, זה יהיה החסד הכי גדול בעולם. אפילו אפשר... מה? אין אתה מצוין, כן, סבבה. רוצה כפית, כן, משהו כזה, כן. יש לך פה שאתה רוצה להיכנס לחדר רמי? תודה. אני מזכיר לכם שהרב מדבר על יקיצה, שזה כבר שלב של תשובה שכולנו צריכים לעשות תשובה מאהבה. מה? מה ההבדל בין יקיצה לבין התעוררות? התעוררות זה מה שרובנו כנראה עושים, והם מתעוררים באלימות. שעון מעורר או... ויקיצה זה שאדם הולך לישון בזמן, כמה שצריך לישון, 6 שעות נגיד בלילה, פחות משהו כזה, והוא קם. פוקח עיניים, מסתכל, רואה, שעון, בדיוק, שעה שהוא רצה לקום, על הקסקס. זה עובד. אני אערב לכם, זה עובד. מי שילך לישון בזמן, ויתן לגוף שלו מספיק שעות מנוחה, ויגיד לפני כן קריאת שמע בכוונה, עם פסוקים כמו שצריך, ויגיד לפני כן, הקדוש ברוך הוא, תאיר אותי בבקשה ב-6:24. הוא יקום ב-6:24. נסו ותהנו. עובד. יש פעמים שאין ברירה, אז חייב לעבוד ראש השנה. צריך לקום, אין שעון מעורר, צריך לקום ותיקין או לפני ותיקין. תראו, תבקשו כמה. זה נקרא יקיצה, אבל לא בלי טריקים, בלי ללכת לישון שעה קודם ואז להגיד, הקדוש ברוך הוא תעיר אותי ואז תאשימו אותי. ללכת לישון בזמן, לכוון את הדעת לפני כן, הגוף. אז זה יקיצה. אז בחמלת מלך חי וקיים, אדון כל הנשמות המבוטט כבר בכללותה בברכת אלוהי נשמה, ונינו מתחילים אחרי ההודעות המפורטות שבדרך השלילה, כן, אלוהי נשמת אתה בי תאורה, אתה ברתה, אתה יצרת וכו', על אשר לא ירדה נשמתנו ביסודה מרום מעלתה, שהיא עומדת עליה, הננו באים לידי ההודעה המפורטת החיובית. מתחילים להודות בצורה חיובית, להודות על ההערה הפרטית של אור הנשמה החוזרת אלינו, והננו מקדימים את יחוסנו לעולם כולו ביחס לחוש הכללי, חוש הראייה. מה הוא נותן לנו? את אותו הרגש הנעים והמרהיב הממלא את נפשנו עוז וחדוות השם ממחזה הטבל בכל היקום, אשר נעלמו מאיתנו כליל על ידי תגרת השינה שתרסתה אותנו כעברים, ונעלמו מודים להשם חסדו בברכת פוקח עברים. רואים בבת אחת את כל הבריאה, את כל... זה בעצם המפגש שלנו עם המציאות. זאת הברכה. ברכת... זה הכוונה הראשונה. על זה שאנחנו יכולים להיפגש עם המציאות, להודות לקדוש ברוך הוא, וגם שיש כאן איזשהו מפגש ודאי. זה, ראיתי. בקיצור, הגמרא ניסחה את זה, זה ממש, זה דבר שמרתק, הוא מופיע בהמון סוגיות. אני אתן לכם עוד דוגמה לסוגיה שזה מופיע. אתם יודעים שאת החודש צריכים לקדש בית דין, שבאים שני עדים להעיד בפניהם. ברוך תהיה. תאומים, נולדו לך תאומים. ברוך תהיה. חייתרתי. נכון? אז צריך ששני עדים יעמדו לפני בית הדין, ויעידו שהם ראו את הלבנה. עכשיו, מה קורה אם בית הדין בעצמם ראו? הם ראו, הלכו בית הדין ברחוב, בלילה, הסתכלו, הנה הלבנה. אז הגמרא מתלבטת בפרק שלישי במסכת ראש השנה, מה הם יעשו? אומרת הגמרא, אבל הם בית דין, הם לא יכולים. הם צריכים שיעידו בפניהם. אז אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אם הם בית דין והם שומעים ממישהו שראה את הלבנה, אז הם מאמינים לו. ואם הם ראו בעצמם, זה פחות טוב, לא יכול להיות. ראייה, כשאתה מחפש ודאות, ראייה יותר משמיעה. אז כשאנחנו מברכים פוקח עברים, הקדוש ברוך הוא תפקח לי את העיניים שאני אוכל להשיג ודאות בכל מיני עניינים. זאת הכוונה הראשונה, בסדר? יפה. אבל אני רוצה שנדבר היום על עוד שתי כוונות בברכה הזאת. כוונה שנייה יוצאת כאן מהפסוקים של נאמרים אצל הגר. הגר, אברהם שולח אותה לבאר שבע, היא הולכת לאיבוד. דרך אגב, כדאי להכיר את זה. יש כאלה שמתלוננים על אברהם, אבינו, איך הוא זרק את הגר למדבר? הוא לא זרק אותה למדבר. הוא נתן לה מים, נתן לה אוכל, שם אותה על הדרך לבאר שבע, באופן שהיא תגיע למשפחתה הקודמת. אבל היא טעתה בדרך, היא בלבלה, היא. ואז קורה לפעמים. ולכן היא נקלעה למצוקה, ואז היא בוכה, נגלה עליה מלאך השם, ואומר לה, קום מסיר את הנער, והחזיק את ידך בו.
זה לא בגלל שהיא חולה.
מה? מה זה?
זה לא בגלל
שהיא חולה, וחולה שהיא תהיה דומה? ישמעאל, יש כאלה אומרים שישמעאל היה חולה. אבל לא, הפשט הוא, לא, ישמעאל היה בן 16 אז. שאברהם גירש אותה. לא ילד קטן. מה? כן, ישמעאל היה בן 16. כשיצחק נולד ישמעאל היה בן 13, והוא מגורש יצחק בן 3. אז הוא בחור צעיר בן 16, כבר יכול לעשות גדנת צלילה. אז היא בוכה בכל זה. אומר המלאך, קום מסיע את הנער והחזיק את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו, ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער. מה זה ויפקח אלוהים את עיניה? זה ממש המילה עצמה. פוקח עברים. מה, היא לפני כן הייתה עיוורת? היא לא ראתה? מה הייתה הבעיה? אומר המדרש עיניה, אתם מכירים את המדרש הזה? אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. מנהך ויפקח אלוהים את עיניה ותלך ותמלא את החמת מים. זה סגולה, כן, שהולכים לאיבוד דברים. אתם מכירים את זה? זה סגולה. מכירים? איפה שמתי את זה? זה היה פה. איפה? מי ראה את הזה שלי, את העת שלי, את הארנק שלי, את הטלפון? חפשים, 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 לא מוצאים. אומרים, אמר רבי בנימין, שלוש פעמים. ואז מה קורה? מוצאים. רגע, אבל לא הבנתי, מה קורה? מה? אתה פתאום רואה את זה. זה לא שהיא ירדה איזה יד נעלמה ושמה את זה פתאום. זה היה גם לפני כן. קוראים לזה כתמים עיוורים. יש מקומות שבהם דברים מונחים לפנינו, אנחנו לא רואים אותם. וזה מדהים לגלות את זה. בני אדם שאנחנו לא רואים לפעמים, חפצים, אז בואו נתחיל מחפצים, כי בני אדם זה גם יכול להיות מישהו שאני לא אוהב, אני כאילו מוחק אותו. חפצים! הרי הדבר הזה עובד. הנה פה אצל הבנות מעניינים יותר, כנראה אתם יותר מאבדות דברים, לא יודע. זה עובד, בחוש, אתה אומר את הסגולה הזאת, פתאום אתה רואה את זה מול העיניים, הנה זה, בום. חפש פעם, חיפשתי איזה דיסק, חיפשתי פעם איזה את הארנק שלי, איזה ספר, אמר רבי בנימין, בום, מול העיניים. למה? כי אנחנו עובדים, אפשר להסביר את זה למה, אנחנו עובדים נגיד בתבניות. חיפשתי פעם איזה ספר, איזה חלק של הזוהר, מתוק מדבש, יש לנו כזה סט כחול. עברתי 200 פעם על הסט, שיש לנו בבית, ולא ראיתי, אז אמרתי, איפה זה יכול להיות? לאן זה לנו? כי פעם כבר הבת שלי, החמודה הקטנה, היא שיחקה עם חברה שלה, והם שיחקו באבא ואמא, אז היא רצתה למלא את התיק שלה, שיהיה לה כזאת גבוה, אז היא לא שמה שם לא פחות או לא יותר, מאשר ספרים קטנים, במקרה זה הזוהר. אז פתאום מצאתי את התיק שלה עם... אמרתי, או, עתידים תינוקות של בית רבן שילמדו זוהר וכל זה. אז כבר התחלתי לחשוד בו, אמרתי, לא, מה פתאום? אז אמרתי, אמר רבי בנימין, זה שם. אז אמרתי, איך לא ראיתי את זה? לא ראיתי, כי היה ליד זה סידור של הרב אליהו כחול. אז אני כאילו, המוח עובד בצורה תבניתית. זה הסידור? ומה שחשבתי שסידור, זה לא היה סידור בעצם. זה היה במקום של הסידור, אבל מישהו הוציא את הסידור ושם שם את הספר הזה. אז זה אני מסביר לכם איך זה עובד, איך הטעות קורית, אבל זה קורה בחפצים, זה קורה עם בני אדם. בן אדם נמצא, היה נגיד באיזה אירוע, בסיטואציה, היה בשיעור הזה, ואני אחרי זה יכול להגיד לך, תשמע, הוא לא היה. אני אומר לך, חיפשתי והוא לא היה, לא רואים. וזה קורה אולי יותר מזה בסיטואציות. כלומר, משהו קורה ואתה לא רואה. מישהו מאוד מאוד נפגע ולא שמת לב, וזה קרה לך מול העיניים. צריך להיות עיוור, צריך להיות עיוור. כולם רואים, רק אתה לא רואה. מכירים את זה? שמישהו, אתה מתחיל לדבר איזה משהו, ופתאום זה נהיה קטסטרופה, וכולם מבינים שאתה זה, ומנסים אפילו לסמן לך, ואתה ממשיך, חנות פיל בחנות חרסינה, וזה. מנסים לרמוז לך, ובסוף. אתה תופס, וואו, איך לא שמתי לב, איך לא שמתי לב, איך אני עיוור. הגר הייתה, היה שם, כך אומר הספורנו, ויפקח אלוהים את עיניה, נתן בדעת להכיר מקום מים שהיה שם, כי היא לא הייתה סומה קודם, היא לא הייתה לפני כן עיוורת. היא עברה ליד המקום הזה. היא עברה לידו, אבל היא לא נתנה את דעתה, היא לא התבוננה. כשאנחנו מברכים כל בוקר פוקח עיוורים, אנחנו בעצם, הכוונה השנייה היא, הקדוש ברוך הוא, אל תיתן לי להיות עיוור לחפצים שמונחים לפניי, לדברים שמונחים לפניי, לאנשים, לסיטואציות, לאירועים. תפתח לי. עכשיו, זה מופיע גם בלימוד תורה. יש פסוק, אני עכשיו מוכר לכם פה סגולות, חבל לכם על הזמן. דרך אגב, זה 100 שקל לסגולה, אבל אחרי זה אני... בחוץ תעבירו את הכרטיס, יש שם, זה עובר ישר אליי. אז גם בתורה זה הולך ככה. יושבים ולומדים סוגיה. לומדים לא. לומדים. בסדר, נגיד שהבנו. מרגיש שמשהו חסר. יושב ולומד עוד פעם. מרגיש שמשהו, לא יודע, יש כאן איזה משהו, לא יודע. הרי בשיעור אנחנו נבוא, והרב יקרא את הגמרא, ואנחנו פתאום נראה שהוא קורא אותה אחרת לגמרי, והוא מבין דברים אחרים לגמרי. אז איך זה יכול שאנחנו לא רואים? ואז אומרים פסוק, נדב. מה הפסוק? תזכרו את הפסוק הזה היטב. גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך. יש איזו חבורת מופרעים, היפראקטיביים, שכל בוקר שרה איזה במדרש, מפריעים לכולם, חוץ מלשיר ולעשות לחיים, כל היום לא עושים יותר מדי הרבה. אני צריך לדבר עם הרב שלהם פעם אחת לנער אותו קצת. שרי. גל עיניי והביט הנפלאות, כלומר, זה מונח, זה נמצא, זה קיים. זה לא שפתאום מישהו יביא לך איזה ספר שלא ראית, איזה ראשונים שלא עיינת בהם. אותו דבר, אותה גמרא, אותם פסוקים, בום, פתאום אתה רואה משהו אחר. אחרי שאתה אומר את הפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא גל עיניי, כלומר, העיניים שלי הן סתומות, תגלה אותן. אז זה נכון גם בתורה. בסדר? זה נכון בתורה, זה נכון ממש מלמטה עד למעלה, מחפצים, בני אדם, סיטואציות וגם תורה. כמו אצל הגר. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. תפילה כזאת. לפעמים זה קצה חוט. קצה חוט. אתה בא לך מישהו מדבר איתך, הוא זורק איזה מילה, הוא זורק איזה, ואפשר בקלות לדלג מעל זה. ואם אתה טיפה מתפלל את הגל עיניי הזה, או פוקח עיוורים, יכול לשים לב שיש כאן איזה משהו, עם עין טובה שמים לב, עוד כמה שאלות, והנה מגלה שפלוני במצוקה, שהוא צריך איזה עזרה. בקלות אפשר להפספס את זה, פוקח עיוורים. קמים בבוקר, הקדוש ברוך הוא, תפקח לי את העיניים. שאני אראה, שאני לא יטעה, שאני לא יפספס, שאני לא יפגע באיזה מישהו, כי אני אדלג מעליו, שאני אראה את כולם. לפעמים זה מבהיל. כן. אז זה כוונה שנייה כבר. כוונה שלישית, זה דעת רבי שמעון, שמדבר על צורו, רבן יוחנן בן זכאי, שמבקש מהתלמידים שלו ללכת ולראות איזה דרך ישרה שידבק באדם. אז יש כאן רצף של דעות. רבי אליעזר אומר עין טובה. הנה השמיע, החוש הרוחני. רבי אליעזר אומר עין טובה, עין טובה, להסתכל כל דבר בעין טובה, בצורה חיובית, אופטימית. נכון? זה דבר גדול. רבי יהושע אומר חבר טוב. מה זה חבר טוב? חבר טוב, חבר שעושה אותך טוב. שלידו אתה נהיה יותר טוב. איך אני יודע מי חבר טוב שלי ומי לא חבר טוב שלי? חבר טוב זה מי שאני יכול לספר לו לא רק את הגבורות שלי ואת העלילות שלי ואיפה טיילתי ואיפה הייתי, אלא גם את הקשיים שלי והחולשות שלי והכאבים שלי, ואני אהיה בטוח שהוא בחיים לא ישתמש בזה נגדי, ואני אקבל ממנו אמפתיה ועזרה. לא תמיד אני צריך עצה, אני רק צריך שמישהו יקשיב לי, זה הכל. אם אתה לא מסוגל לספר לו את הקשיים שלך, הוא לא חבר טוב. נחמד להיות טוב, אבל חבר טוב הוא לא. חבר טוב זה אחד שאתה יכול לדבר איתו פנימה. טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב. דעה מאוד מוזרה, נכון? שכן טוב, מה? רבי יוסי אומר, תקשיב, חבר טוב, יש לך חבר טוב, אבל אתה, יש את השיר הזה, יש לי חבר בירושלים, יש לי חבר ברמת אביב, יש לי... אתה גר פה, הוא גר שם, עד שאתם נפגשים פעם בכמה זמן, זה לא כזה... שכן טוב, אתה פוגש אותו כל יום. זה אמנם מערכת יחסים שהיא לא דרמטית, היא לא מאוד מאוד קרובה, אבל היא מאוד יומיומית. חלב מהשכן. נתקעת בלי מפתח אצל השכן. הילד צריך איזה, זה, אתה מבקש עזרה מהשכן. משהו כזה. שכן טוב, עוזר לך. באמת, זה ממש ככה, זה קריטי. יש לך שכנים טובים, זה הופך את הכל לתענוג. אתה צריך איזה דירה לשבת, בשמחה רבה, עוד איזה מקרר, בשמחה רבה. זה הופך את החיים לנעימים, נכון? דרך אגב, זה אחד הדברים היחידים שאנשים לא בודקים כשהם קונים בית. מי השכנים שלהם? מי יגור איתך בקומה, אתה יודע? מי, מה, קונים, בעזרת השם, שהם מתפללים שיצא טוב, לפעמים אתה, יש לך איזה שכנים, שזה לא הולך. בסדר? אז הוא אומר שכן טוב, לא הולך בגבוה, הולך כאילו במשהו מאוד יומיומי, אבל אינטנסיבי. כל החבר'ה האלה, הם, כל הדעות האלו שהיו כאן לפני כן, אני מבין אותם, כמו זה דברים שתלויים באדם. האדם יכול להתאמן להיות בעל עין טובה. האדם יכול להתאמן, להשתדל שיהיה לו חבר טוב, שהוא בעצמו יהיה חבר טוב של חברה, וגם לקנות לעצמו חבר, קנה לך חבר. אם יש לך מישהו שבאמת נוצר ביניכם הקשר הזה, אז אני אומר את זה כאן לכולם. זה שווה מאמץ. כלומר, חבר טוב שווה את ההשקעה ואת הזמן, וככה... אצלנו בבית, אשתי ואני החלטנו, יש לנו ככה כמה חברים טובים שאנחנו משקיעים בדבר הזה. אם יש שמחה, שם חברים טובים, רק הם גרים חלק בצפון הארץ לגמרי וחלק בדרום הארץ לגמרי, כי גרנו בשתי הקצוות. אנחנו נוסעים, משקיעים, החיים, זה מחזיר את עצמו, זה שווה. אז חבר טוב, זה שווה להשקיע. בסדר גמור, אני מבין. אבל רבי שמעון בא ואומר, הרואה את הנולד. מה זה? הוקוס פוקוס. איך אני רואה את הנולד? אז קודם כל, יש אפשרות להסביר, כמו שהסברנו מקודם. מה? רבי שמעון לא אומר, הרואה את שיוולד. מה הוא אומר? הרואה, זה כבר נולד, זה כבר פה. רק נשאר לראות את זה. הרבה אנשים לא רואים מה שנמצא, זה כבר מונח. הנה, זה פה, לפני העיניים, אבל אתה עסוק בלהסתכל הלאה. הרבה אנשים לא רואים את היום כי הם עסוקים ב... מחר. לא רואים את ה... לפני כמה זמן חיכיתי לאוטובוס, ותראו מה זה, הנה דוגמה להרואה את ה... מי ש... הייתה שם איזה גברת אחת בתחנה, שהיא קורמן הייתה מוטרדת מהאוטובוס, הגיע, לא הגיע, והיא ניסה להתקשר לכל המרכזי מידע של אגד וכל העולם, לשאול איפה האוטובוס הגיע. ועכשיו, הדבר הכי פשוט, יש פה כמה אנשים בתחנה ותיקים, כן, פזמניקים, שאלי אותם, אנחנו פה, כן? נסת קשר לכל העולם, ורואים שהיא לא מבינה, ולא מבינים אותה, והאוטובוס יגיע. אומרים לה שהאוטובוס יגיע בעוד שעה, כלומר שזה נתון לה כבר את הזמנים שלה. אבל אני אמרתי, אולי, לא יודע. קיצור, היא שכנעו אותה שהאוטובוס לא יגיע, אז היא סביבת הגב, היא התחילה ללכת. ואז האוטובוס הגיע. אז אני צועק לגברת, ואומרתי, מה, האוטובוס הגיע? אז היא ככה פתאום, הרואה את הנולד. זה נמצא מול העיניים שלך, זה נמצא פה, לא צריך ללכת רחוק, תתקשר לאיזה תק עולים וזה. יש פה אנשים, תשאל אותם, יגידו לך, מגיע, לא מגיע, הם יודעים את זה. אז הרואה את הנולד, נגיד, דוגמה הכי קלאסית, בסדר? דוגמה קיצונית. כשלוקחים ילד ברגל לגן, לא באוטו, ברגל. גרים ביישוב נגיד, אז גרנו ביישוב, אז הייתי לוקח את הילדים ברגל לגן. זה דרך של 500 מטר, כשאתה הולך עם ילד, יכול לקחת לך המון זמן. אבא, ראית את החיפושית? לא, חמוד, לא ראית את החיפושית, אני ממהר. הפרח הזה לא היה פה אתמול, איזה קטע, איך הוא נהיה? כן, פרח, כל הכבוד חמוד, מצוין, הלאה, ממשיכים. יו, יש פה בר עלה, בוא נשפוך עליו מים. כל דבר, הוא רואה את הנולד, כל דבר שיש, הילד מסתכל, הוא נמצא, הילד נמצא לגמרי בהווה, הוא נמצא לחלוטין בהווה, אז כל דבר מרתק אותו. מי הורס את הדבר הזה? המבוגר. עכשיו, תבינו כמה זה חמור, כי בקצה אפשר גם לשכוח ילדים באוטו ככה. יש לך ילד באוטו, אבל הראש שלך איפה נמצא? הוא לא נמצא כאן בהווה, הוא נמצא בסידורים, בעבודה, זה שאתה מאחר, במייל, בטלפון, בבוס, בפה, ואנחנו יודעים שהיו מקרים נוראים ואיומים. ב-100% מהמקרים זה אבות. והיה גם מקרה אחד של סבתא, אף פעם לא אימהות. תעשו את החשבון נפש שלכם פה, האגף הזה, מה זה אומר עלינו. אז אני אומר, פירוש אחד, ואז רבי שמעון הוא מאוד מאוד מובן. הוא לא מבקש מאיתנו להיות מגידי עתידות, הוא מבקש מאיתנו לשים לב למה שקורה עכשיו, הרואה את הנולד. אם נעלה את רבי שמעון למדרגת הכלל, סיפרו לנו איזה חברים, זוג חברים, שהבת שלהם כל הזמן אמרה להם בקיץ, נו, בוא נעשה איזה משהו מגניב, בוא נצא, בוא איך תהיה, בוא נעשה. כל הזמן איזה, ואז הם פעם אחת עשו איזה קמפינג בים וכל המשפחה, ואז הבת שלהם באה ואומרת לנו, בואו נעשה משהו מגניב, בואו נצא. אומרת לה, זה עכשיו, המשהו המגניב, עכשיו זה קורה. אנחנו, אתה... אז אם נגיד ייקח את רבי שמעון למדרגת הכלל, הרואה את הנולד, יש גאולה, קמה מדינה, נקבצים לפה גלויות, מכל ארצות תבל, זה מול העיניים, זה לא... לא, בכל אופן יש כאלה שאומרים, לא, זה לא, אני... לעתיד לבוא. הרואה את הנולד, זה לא צריך להיות נביא, זה רואים, זה לא קץ נסתר, זה קץ מגולה, הכל מול העיניים, מונח, ארץ ישראל, כל המסימנים, הכל מתקיים. עצר נותן פירותיה בעין יפה, יש קיבוץ גלויות, חזרת התורה, הכל מונח, אתה רואה את הנולד, אתה לא רואה? מגיעים לסוגת יום, הלל ביום העצמאות, לא, אי אפשר להגיד על יום העצמאות, אנחנו מסתפקים, כי אולי, כי זה לא מתאים לכל מיני משוואות הלכתיות מסובכות. מה יש פה להסתבך? מה יש פה להסתבך? אחד הדברים הכי הכי פשוטים הלכתית, שהם כתובים באותיות קידוש לבנה, ענקיות ענקיות, ככה וזה, רק לראות, רק מה שמסתכל זה לראות. הרב צבי זצ"ל היה אומר שיש פסוק בנביא, כי עין בעין יראו, ושוב השם ציון. אז הרב צבי אומר, לכוון את העין האנושית כנגד העין האלוקית. שזה הכוונה, ופשט הפסוק הוא, כי עין בעין יראו, זה לא יהיה, לא יצטרכו להסתכל במשקפת, זה לא בטלסקופ, לא בשילון ולא בדרדר ולא בכל האמצעים. תראה את זה בעיניים, תסתכל. תלך לנתב"ג ותראה, יהודים עולים לארץ, תצא לנגב, תראה את הנגב פורח ויישובים קמים, תשא בירושלים, תראה ארבעה נתיבים, זה בעיניים, לא צריך להסתבך. אז הרואה את הנולד, זה קשור לאותו פוקח עברים שדיברנו עליו מקודם. אבל רוב הפרשנים מדברים על זה שהרואה את הנולד זה כן מי שרואה את העתיד. אבל לא במובן של מגידי עתידות, בסדר? לא במובן הזה, אלא במובן של אדם שיש לו את החוש לראות לאן זה הולך. לאן הדברים זורמים. מה הכיוון שלהם? יכול להיות שגם על זה אנחנו מברכים פה כאחרים. הקדוש ברוך הוא, תעזור לי לשים לב לאן דברים הולכים. לראות לאן זה מתפתח? בסדר? לאן זה מתפתח? עכשיו זה קטן, אבל אני יכול לראות שזה... לשם זה הולך. זה הכיוון. בסדר? הרב קוק, כשהוא כתב על, על הגאולה, זה לא היה מה שעכשיו. אבל הוא אומר, אני רואה שזה הולך לשם. זה הכיוון. זאת גאולה. עכשיו יש פה 4.5 חקלאים, כמה גפנים, כמה מושבות, זה נראה עוד כזה צולע. אני אומר לכם שזה הולך לשם. בסדר? להבין איפה הדבר הבא. תראו מה אומר כאן המהר"ל, מאוד יפה. הוסיף רבי שמעון, הרואה את הנולד, הנה גם כן עדות ברור שאין ספק בו על הפירוש הנזכר, כי המידה הטובה אשר זכר, הוא יוצא מן המעלה המשובחת. וזה כי זכר למעלה שמעון בן נתנאל ירחת, ופירשנו כי יראת חטא הוא כל עוד יש לו שכל דק וזך, אז יש בו יראת חטא יותר. והפך זה אותו שהוא בור ואין בו יראת חטא לגמרי. ורבי שמעון בן נתנאל שיבח אותו, רבי יוחנן בן זכאי, ואמר שהוא ירחת. מורה שהיה בו שכל זך ודק שמנו יראת אלוהים, ומזה המהר"ל פה מפרש רבי שמעון, שזה לא רבי שמעון בר יוחאי כמובן, אלא זה רבי שמעון בן נתנאל. אז רבי שמעון בן נתנאל לפני כן רבי יוחנן בן זכאי שיבח אותו שהוא ירחת. כלומר יש לו, המהר"ל קורא לזה שכל דק וזך. מזה התחייב הרואה את הנולד. שאין רואה את הנולד רק למי שיש בו שכל זך ודק, כמו שהתבהר אצל איזה חכם הרואה את הנולד, מפני כי לרבי שמעון השכל הזך והדק היה רואה את הנולד. כי השכל הוא כמו נר מאיר יפה, ובו רואים את הנולד. הפך הכסיל אשר הולך בחושך לא יראה משהו לפניו. ולפיכך שיבח רבי שמעון הרואה את הנולד. שבח רבי שמעון. שבעל מידה זאת, יש לו שכל זך ודק, ובשכלו הזך והפשוט, הוא רואה את הנולד. כמו מי שרואה על דנר שהוא מאיר יפה, ובו שמן זית זך. קראת חנוכה אנחנו. הוא רואה על דו למרחקים ביותר, והנה המידה הזאת מתחייב ממנה המעלה של רבי שמעון שהוא ירחת, שבעל ירחת יש לו השכל הזך והדק, וזה שאמר רבי שמעון, הרואה את הנולד, כי מידה זו נמשכת אל מעלתו כמו אחר. כלומר, כן, אדם שהוא קם בבוקר, והוא לומד תורה, והוא מעמל את השכל שלו, יש סיכוי טוב שהוא יוכל לראות לאן דברים הולכים. הנר שלו מאיר יותר למרחוק. זה הכיוון, לשם זה מתפתח. ואפשר לתת לזה כמה וכמה דוגמאות. של אנשים שהבינו לאן המגמה הולכת ו... סתם עולה לי דוגמה, כל הסיפור של מדרשות לבנות ומכינות לבנים. שזה סיפור של 20 שנה האחרונות בערך, 25 שנה האחרונות, משהו כזה, נכון? בהתחלה שקמו זה היה... קטן ומעט ו... אבל מי שהקים את זה אמר, אני מזהה שלשם זה הולך. שבנות ירצו ללמוד תורה בגדלות ובעוצמה, ושבנים לא כולם מתאים ללכת לישיבה, אבל הרבה מאוד ירצו להגיע מוכנים לצבא מבחינה אמונית, אז הם ראו את הנולד. היה להם פקיחת עין. הרבה אחרים לא ראו, אמרו, לא, זה יש ישיבות, טוב מאוד, יבואו ללמוד בישיבות, ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, מה צריך להמציא את הגלגל, הכל זה. רואה את הנולד. זה נכון גם בתחומים רוחניים, גם בתחומים חינוכיים, גם בתחומים עסקיים, אפילו גם שם. שאתה מזהה לאן השוק הולך, מה הצורך הבא, מה הדבר הבא, מה אנשים יבקשו, מה הם רוצים, מה הם מחפשים. אתה מנסה לתת, כן, אתם זוכרים שפעם היה חברה שקראו לה נוקיה? שמה, זוכרים את זה? שלכולנו פה היה פעם נוקיה, אתם זוכרים את זה? אה? בסדר, יש פה כמה, מה? עזרה. זה ורד ארין, זה לא נוקי, אמרתי לך כבר בבוקר, בצהריים. זה נגד מחבלים זה, זה זורק לו. לא, זה היה ענק הסלולר הפיני. בטלפונים הקטנים האלה וכל זה. פתאום, והם המשיכו לפתח את הדבר הזה, ואותו טלפון, להקטין אותו, להגדיל אותו, ופתאום מישהו אחר לידם חשב בכיוון אחר לגמרי. בציר אחר לגמרי, הגיע אפל ובום, אין נוקיה. חוץ מכמה דתיים שעוד מחזיקים להם את הקו. שבח. כן, הם אוהבים את זה? כן, זה היה. אז זה נעלם פתאום, מה קרה? הם לא הבינו לאן זה הולך. אני סתם נותן דוגמה מהתחום העסקי, כי לפעמים אפשר ללמוד מזה. אז לקום בבוקר ולברך פוקח עברים, זה לברך שנהיה מסוגלים לצפות מגמות אצלנו, אצל אחרים. לפעמים אתה רואה ילד שעכשיו זה, הוא עכשיו קצת, אבל שים לב, ממש, זה כמו קצת משחק שחמט בחינוך ילדים. הוא עושה איזה מהלך, כרגע המהלך הזה הוא לא מסוכן. הוא לא זה, אבל אם תבין לאן זה הולך, ותקדים תרופה למכה, אתה יכול להרוויח הרבה מאוד. בסדר? אתה רואה שזה לא הולך לכיוון, חבל שזה יגיע למקום שכבר מזמינים אותך, ובוא, תעשה איזה צעד לפני, תקדים. אבל צריך לראות לאן זה הולך. פוקח עיוורים. הקדוש ברוך הוא, תן לי לראות את הנולד, את מה שעתיד להגיע. לא משהו לא מעבר לאופק. אבל מה, זה משחק מאוד מעניין גם לשחק אותו. לאן, שאלתי פעם בשולחן שבת, שאלתי את הילדים, בסביב ההזכרה של רבי שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה. אז אמרתי להם, תגידו, מה יהיה הדבר הבא בעולם התפילה? מה יהיה, לאן זה הולך? הרי רבי שלמה קרליבך שינה את התפילות, נכון? שינה את כל עולם התפילה, השתנה בגללו. אם היינו שואלים לפני ואחרי, זה הפתג, לאן זה הולך? מה יקרה לתפילה בעוד 10 שנים, 15 שנה? איך היא תתחדש? התחלנו ככה, עלו כל מיני אפשרויות, כל מיני סברות. לאן זה הולך? התפילה. אפשר, אני חושב שכבר שאלתם אותי שהיא הולכת לקיצור. זה ה... יכול להיות שקצור, לא יודע, טוב. אבל... זה תפילה, כוונה. אז אנחנו קמים בבוקר ורוצים לברך, פוקח עיוורים, לפתוח את העיניים, להסתכל, הראייה גם לא חוזרת מיד, לא, לוקח טיפה זמן, נכון? מתרגלים לאור, ומברכים פוקח עיוורים ומכוונים. 3 כוונות אפשריות, לא חייבים לכוון את כולם בבת אחת, אבל תדעו שזה כוונה אחת, זה מה שמפגיש אותנו עם העולם של הקדוש ברוך הוא, מפגיש אותנו עם הוודאות. אני פה, אני קיים, אני רואה, אני רואה אותך, רואים אותי. זה תפילה, ברכה על הוודאות. הקדוש ברוך הוא, תן לי היום לפגוש דברים בצורה ודאית. להיות בטוח, להיות משוכנע, להיות, לא רק להסתפק ולהתלבט. זה כוונה אחת. כוונה שנייה, פוקח עיוורים, עכשיו. שאני אראה, שאני לא פספס, שאני לא אטעה, שאני לא מונח לי מול העיניים ואני אופס מדלג מעל זה. לא שמתי לב לסיטואציה, לא שמתי לב לבן אדם, לא שמתי לב למקום, לא שמתי לב, הכל כתוב. בין אם זה בלימוד תורה, גל עיניי, בין אם זה בסיטואציות אנושיות, לשים לב, להיות פתוח, ולא להיות עיוור, שהכל מונח לפניך. והכוונה השלישית, שציינו, זה ממש כוונה לצדיקים כבר, זה, תן לי להבין לאן דברים הולכים. תן לי להיות שותף במגמה, תן לי לראות לאן זה זורם. תתחיל להבין את הכיוון ולפעול בהתאם. ראייה למרחוק, לצפות למרחוק. כל הדברים האלה תמונים בפוקח עיוורים. זכינו הקדוש ברוך הוא להיות טובי רואי, טוב עין הוא יבורך. זה נאמר על דוד המלך, טוב רואי, שהוא רואה טוב, בעזרת השם שנזכה לזה, אמן ואמן. לילה טוב, אחי ורעי. בשבוע הבא, המשך שיעורנו הקדוש במסגרת ברכות השחר, אך בעוד שבועיים יהיה פה שיעור מיוחד ליד כיסלב. התוועדות רצינית ביותר. איש בא לידר.